ונמשיך הלאה.
אנחנו בספר יהושע הגענו לפרקים ג' ד' שמה, חציית הירדן. ראינו שבחציית הירדן יש ארבע מטרות, אני אחזור עליהן בקצרה באופן כללי. המטרה הראשונה שראינו הייתה עצם הלחצות את הירדן. אנחנו היום רואים את הירדן כמו איזה זרזיף קטן ודקיק, אבל מדובר היה על נהר שוצף בימות הקציר, כך כתוב, הנהר והירדן מלא על גדותיו כל ימי קציר. באמת, אנחנו יודעים גם מהמכירות בשטח שעד יש גאון הירדן, שזה שטח מאוד גדול שהוא מוצף. ברגע שהירדן, שהשלגים נמסים בימי הקציר, באמת הירדן היה בלתי אוויר למעט בנקודות מאוד מסוימות. נכון שבקיץ היה יורד ואז אפשר היה לחצות אותו בחיות, אבל בעיקרון אז, אז הוא בלתי אוויר, ועם ישראל מגיע בין ניסן, ממש האביב, כל השלגים מפשירים, הירדן מלא על גדותיו, אי אפשר לחצות אותו. אז דבר ראשון, הצד הכי טכני, צריך איך לחצות את הירדן. כן, זה הדבר הכי פשוט, המטרה הכי פשוטה. כן, אמנם שני מרגלים שנשלחים ליריחו יכולים לחצות את הירדן, אבל אלה מרגלים, כמו שהם כתוב בפרק ו', נערים, יכולים לטפס בחבל, לרדת וכן הלאה, אז כנראה שהם לא דוגמה לעם שלם של ילדים, נשים שצריכים לחצות. אז זה הדוגמה, זה הדבר הפשוט. עוד שלוש מטרות מוזכרות, מטרות משנה. דבר ראשון, הרתעה. כן, שכל העמים יראו ויפחדו מעם ישראל. המטרה הזאת מוזכרת בייחוד בסוף. תסתכלו ממש בפסוקים האחרונים. בסוף פרק ד', והודתם את בניכם לימור ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה אשר הוביש אדוני אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עבריכם וכו', למען דעת כל עמי הארץ את יד אדוני כי חזקה היא וכו'. והמטרה הזאת מושגת בפרק ה' בפסוק א', המטרה הכי מושגת, ואיך ישמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים את אשר הוביש אדוני את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם, כן, שכתיב עד עוברנו וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. אז המטרה הזאת מושגת. עדיין אנחנו, למה צריך את זה? למה צריך שימאס לבבם? אנחנו נחזור את זה עוד מעט. איך זה גם קורה? איך יש פרסום כל כך גדול לעצירת הירדן תוך יום יומיים? כולם יודעים את זה בכל הארץ. נתנו פה הצעה, כן, שכבר נתנו אותה במחקר, לא המצאנו, שבאמת אנחנו יודעים שהירדן לפעמים נחסם. דיברנו על זה שיש את גאון הירדן, אותו שטח שבו הירדן גואה על גדותיו, לפעמים הגדות האלה מתמוטטות וחוסמות את הירדן. אם באמת כתוב שהירדן היה, כשהירדן נעצר לא רחק מן העיר אדם, ראינו. כן, העיר אדם נמצאת ליד איפה שהיום נמצא גשר אדם. כולם מכירים, נכון?
בגדות לירדן, לא שלנו, לא מכירים.
מי אמר?
ז'בוטינסקי.
ז'בוטינסקי, שר. נכון? כן, נתנח לז'בוטינסקי שר, באיזה שירו. איך קראו לך שיר?
בגדות לירדן.
לא.
אמור לתיכון.
מה? השיר קוראים נדמה לי שמאל הירדן. תדבק לשוני לחיקי אם אשכח את שמאל הירדן. ככה שר ז'בוטינסקי. למה, מה זה שמאל הירדן? אתם כולכם נולדתם אחרי 67, אז אתם לא מסוגלים לדמיין, נגיד, את מדינת ישראל ביהודה ושומרון, נכון?
כן.
אתם לא מסוגלים, איזה מין מפה הזאת? אתם רגילים שהמפה של מדינת ישראל היא משהו כזה. נכון? פלוס מינוס, כן?
כן.
פחות או יותר, כן, עם כל ה... אז מי שנולד לפני 67 זה לא כזה ברור. אז מי שנולד... מי שזוכר כמונו מתחילת המאה, כן, מה שז'בוטינסקי אומר, בעצם זה לא מפת ארץ ישראל. מפת ארץ ישראל היא בעצם כזאתי. זאת מפת ארץ ישראל. ככה, לז'בוטינסקי, כשהוא שמע שעומדים לקרוע את שמאל הירדן בכתבות האירופאית, מסתכלים על נהר, אז כיוון הזרימה זה קדימה. כלומר, אתה עומד עם הירדן, מפנים דרומה, כן? זה שמאל. זה הירדן זורם דרומה, זה שמאל שלו. זה כמו שאנחנו מסתכלים על הנהר. רק לשומעי לחיקי, אם אשכח את שמאל הירדן. אז אנחנו היום לא רגילים לחשוב על זה. אבל צריך להתחיל להתרגל. להתחיל לחזור, להתרגל, לחשוב שפה זה גם שלנו. וזה גם מובטח על ידי הבריטים בבית הלאומי לעם ישראל. כן? זה 75% מהשטח. כן? זה החלק הקטן
שלו. גם סיני.
מה?
גם סיני.
סיני לא, זה הובטח, כן? לא זה, אבל זה דבר שהובטח לנו על ידי הבריטים, וכמובן הם קראו את זה, נתנו את זה לממלכה הנושית. בתירוצים של פלסטינאים וכו' וכו', כמובן.
מה שהובטח לנו זה באמת עד הפרט, כולל עיראק,
כולל... לא, אנחנו, כן, אני מדבר עליה הקדוש ברוך הוא, אני מדבר על המהלכים של הבריטים, צודק. מה שאתה מדבר, תזכר בפרשה הקודמת, זה תלוי מתי, לא תמיד הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו את זה. אין, זה תלוי. אולי עוד מעט נחזור את זה. נחזור את זה לקראת סוף השיעור, אנחנו נגיע את זה שוב. טוב, בקיצור, אז אנחנו
באמצע להגיד
שהיר... מה?
אולי
אני יודעת
כזה, למעלה, איפה שזה נעצר, זה הדרך המרכזית.
אותה?
כולם ידעו את זה, כל העמים, בגלל שאיפה שזה נעצר, זה הדרך המרכזית.
אוקיי, איפה שזה נעצר הדרך המרכזית, אני רציתי לטעון, טענה אחרת שאני מקבל את מה שאתה אומר עקרונית, אבל שאם באמת, כן, זה מה שהתחלתי להסביר, שאדם נמצאת פה בערך. אבות יריחו נמצאות פה, פה המסיעה מתכונן נחצות, פה העיר אדם. גשר אדם של היום נמצאת ליד היישוב מסועה. בצד שלנו, כן, פה יש את היישוב מסועה, יש פה, אני מגדיל את זה רגע, כן, זה הירדן, פה נמצאת העיר דמיה הערבית, הצד השני, נמצאת בירדן, כן? הפועל של גשר אדם, יושב עליו איזה מוצר, אולי חוכית, נדמה לי של צד, כן, אני אומר לך אחרון, ופה יש כביש, זה כביש 90, ומכביש 90 יוצא פה צומת, אנחנו קוראים צומת להיות פה מצומת אדם, כן? כביש שיוצא לכיוון, לכיוון כביש הביקה, כן, כיוון דרך אלון, נכון, פה זה צומת הקרות, הוא מתחבר פה, נכון, ופה יושבת החטיבה, חטיבת הביקה, יישוב נשואה, ופה, מעל הסוג, מעל הכבנה לי, שבזה ציירתי את כל המפה הזאת, פה, כל האזור הזה, יש פה איזה רכס הרים כזה. פה, כמה מה שאתם עושים, תעצרו בצומת האדם, תסתכלו פה, מעל הכביש שפונה, יש פה מין שרשרת רכסים כזאת, צרה, שהיא מגיעה עד הכביש ממש. והאמת היא, אפילו היא ממשיכה מהצד השני של הירדן, רואים אותה פה, ממשיכה. ייתכן מאוד שמה שקורה, אתם יודעים שזה קרה ליד העיר אדם, שיש איזושהי רעידת אדמה באזור הזה, שזה אזור באמת מועד לרעידות אדמה, אזור הביתה, אזור ים, כן? שבר הסורי, כאן, מה שנקרא. ויש פה רעידת אדמה, וחלק מהשרשרת הזאת, שאולי הייתה קצת הגיעה יותר לירדן, היא פשוט מתמוטטת וחוסמת את הירדן. אז כולם, זה לא ששם נעצר הירדן ואף אחד לא יודע. חז"ל שואלים את עצמם איך כולם ידעו, אז מה חז"ל אומרים? שהמים התגבו כיפים כיפים וכולם ראו את זה, כן? כי באמת מפריע לחז"ל, איך כולם פתאום ידעו על חציית הירדן? הצורה הפשוטה היא באמת שרעידת האדמה הזאת שחסמה את הירדן, כן? היא זאת שגם פתאום כולם מרגישים איזה רעידת אדמה, ואז אומרים להם, ואז הם, מה קרה? מה פתאום האדמה רועדת? פעם הרי זה היה, לא ידעו מה זה רעידות אדמה, עשו את זה כאיזה כוח, זה, ואז כן, רואים, עם ישראל נכנס לארץ. כולם שומעים על חציית הירדן. זה דבר שהוא מאוד קריטי. נראה את זה בהמשך, שזה בלי הרעידת אדמה הזאת, או בלי זה שכל העמים ידעו מזה, כל העמים פה באזור לפחות, ידעו מזה, זה יהיה, זה לא מאפשר את הכניסה לארץ. איך נראה? זה שכל העמים ידעו, זה חייב להיות. זה מאפשר את הכניסה לארץ. אולי גם, אולי גם זה מה ש... טוב, לא משנה. אולי זה גם מה שרואה את חומות יריחו, אבל אני לא יודע
כמה. הרב ניסה להסביר כאילו שזה גרם לזה.
אני רוצה להגיד שכל נס הוא, בסופו של דבר צריך איזשהו הסבר לנס, נכון? הנס הוא שזה...
כמו שם עמדו פשוט.
כן, אבל למה המים עמדו? אני תיארתי את זה
שהם עמדו.
לא, בקריאת ים... כאילו... בנס. בקריאת ים סוף למשל מתואר שזה לא קורה בנס, נכון? אלא...
רוח.
כן, שמיד, את הים ברוח קדימה, ברוח קדימה זה הכל הלילה, נכון? כלומר, מה זה רגע? זה לא היה בנס.
הייתה קריאה.
אבל זה היה בנס. זה היה בנס או לא היה בנס?
זה נס, זה קרה,
זה קרה טובה. זה לא מקטין את הנס, אני רק מציע את שהסבר כאילו איך זה קרה, אני חושב שזה שקרה דווקא ככה, זה מגדיל עוד יותר את הנס, כי תכף נראה שאם זה לא היה קורה ככה, אז היינו, אז היה, והיה כמו שאתה מציע, שרק המים עמדו.
מה זה יעמדו נד אחד?
מה? נד אחד, זה אומר שהמים עצרו, ולא המשיכו. כן? אני חושב שאם, כמו שאתה מציע, שהמים סתם עמדו, אנחנו נגלה שזה היה, שזה לא טוב, לא מספיק בשביל להיכנס לארץ. תכף נראה, בסדר? נראה שאני, דעתי התנך רומז את זה, שצריך יותר מזה. טוב, בקיצור הלאה, זה הסיבה השנייה, אם כן. לא, אני רק אמרתי ככה שגם לחומת יריחו אולי צריך למצוא הסבר. אז שבוע אחרי זה נפלו גם חומת יריחו, באותו הסבר, כן. יכול להיות, כן. לא משנה, זה כאילו, עוד לא שמעתי מישהו שאמרתי. בסדר. טוב. רעידת משנה מה שנקרא. טוב, לענייננו, אז אלה שתי הסיבות הראשונות. חוץ מזה מוזכרות עוד שתי סיבות שהן נגדיות. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, היום הזה יחל גדלך. כן? היום הזה יחל גדלך בעיני כל ישראל אשר ידעום כי כאשר הייתי עם משה עמך. כן? היום הזה כולם ידעו שאני, שכמו שהייתי עם משה עמך, סוגריים, הדבר הזה נצרך כי משה מת וכולם צריכים לראות שבאמת עכשיו השם עם יהושע כמו שהוא היה עם משה. בקריאת ים סוף הושגה המטרה ההיא, והאמינו בהשם ובמשה עבדו. עם ישראל מגלה שמשה הוא באמת עבדו של הקדוש ברוך הוא. הרי לפני קריאת ים סוף, מה הם אומרים למשה? המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות המדבר, אתה לקחת אותנו. אין, הם מאשימים את משה, כי הקדוש ברוך הוא באמת הוציא אותם ממצרים, ואז משה עושה להם סיבובים. הם לא מזהים, אין זהות בין מה שמשה עושה למה שהשם רצה. בקריאת ים סוף מתגלה שבאמינו בהשם ומשה עבדו, שיש זהות בין הדברים האלה. לא משנה, תרגע פעם קודמת הסברנו איך בדיוק. זה מה שאמור לקרות כאן. כשיהושע יגיד שהמים עומדים להיחצות, כן? ובאמת המים יחצו, אז יתגלה שיש זהות בין יהושע ובין מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, בין יהושע בעצם מבצע בפועל את רצון השם בפרקטיקה, במציאות. הסיבה הרביעית היא הסיבה הנגדית, כן? מה שאומר יהושע. הוא אומר יהושע, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני, את החיתי, את החיבי ואת הפרזי, את הגרשי וכולי, הנה ארון ברית השם וכולי. כלומר, זה מעין סיבות הופכיות. השם אומר, אני אחל גדלך, אבל יהושע אומר, אין, היום הזה אני אגדל, שביום הזה תדעו כי אל חי בקרבכם. אל חי בקרבכם זה רק אומר, ראינו את זה שזה גם כן, עוד אחד הקשרים בין הושע ליהושע, שני ההושע שקשורים אחד לשני. ביושע, פרק ב', אז כתוב, ההפך מלא עמי, כן, אחד הילדים שלו, זה בני אל חי, כן, בני אל חי. מה זה אומר? לא עמי, זה אומר שאני לא משגיח עליכם. בני אל חי, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא ומשגיח על עם ישראל, כן, אל חי בקרבכם, הקדוש ברוך הוא איתכם כל הזמן. אל תחשבו שכשיצאתי ממצרים, אז יצאנו ממצרים, אז היו ניסים גדולים, ועכשיו הכל באמרציה. הנה, תראו, שהקדוש ברוך הוא ממשיך להיות איתנו גם עכשיו בכניסה לארץ. זה בעצם מה שאמור, מה שאומר יהושע שיראה עכשיו בכניסה לארץ. זה איזה ארבעת המטרות. אנחנו ציינו שאת הכניסה עושה פה ארון ברית השם, שהוא זה שעוצר את ה... זה בעצם ארון ברית השם מחליף את עמוד הענן ועמוד האש, שהלך לפני עם ישראל במחנה, במדבר, ועכשיו פתאום עושה את זה ארון ברית השם. המשמעות של זה היא כמובן, שהתורה היא עכשיו פועלת. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא בנס גלוי, ועכשיו ארון ברית השם הולך לפניהם, וזה איתו יוצאים למלחמה וכולי. אז הוא באמת עושה, הוא פועל את המעשה. מי שלוקח פה את הארון זה, אומרים חז"ל מסכת סוטה, הכהנים ולא הלוויים. מה שזה מבטא שהארון כרגע הוא לא בהובלה, כשמובילים את הארון, לוקחים אותו, עושים אותו הלוויים. רק שלוש פעמים נשאו אותו הכהנים, ככה אומרת הגמרא שם סוטה, סוף סוטה, בשלמד ד', ואחת הפעמים זה פה, בעצם זה מבטא שהארון עובד, הוא לא בתנועה. זה שהוא עכשיו זז, כן? אז יש פה שינוי תפיסה, כן? עכשיו עוברים מהנהגה של הולכת אחרי עמוד אש ואחרי עמוד ענן, ללכת אחרי ארון ברית השם, שזה כמובן תורה וכל מה שזה דורש מעם ישראל. ובלשון ספר יהושע, אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. כן? מה זה לא עברתם בדרך מתמול שלשום?
לא
מכירים את הדרך. מה יש פה להכיר? עד הירדן וחזור. כמובן שזה כמובן בא לסמל שמה? שאהרון ברית השם הולך, ואתם לא מכירים את הדרך הזאת, שאהרון ברית השם הולך לפניכם. זה דרך חדשה. יהושע סולל דרך חדשה בהנהגה, הנהגה שבה אהרון הולך לפני עם ישראל, ולא איזה. כמובן שהפשט הוא כמו שאמרת, שלא מכירים את האזור. ההדגשה פה היא שיש פה דרך חדשה שמסללת בעבודת השם, או כן, בהנהגה. עד עכשיו הנהגה של נס, ועכשיו הנהגה של תורה. כן? מצוין. הדבר הנוסף שראינו פה, זה את הביטוי אדון כל הארץ. אנחנו הסברנו שבאמת, הצד הטבעי הוא שארץ ישראל נמצא בתוכה, בלב ליבה עובר הירדן, והירדן הזה הוא מחלק את הארץ לשניים. הוא מחלק אותה לעבר הירדן המזרחי, ועבר הירדן המערבי. הצד הפשוט, הצד הזה הוא קדוש יותר. למה הצד הזה הוא קדוש יותר? כי נמצא פה ירושלים, כי הוא ארץ כנען שהובטחה, ונוסף, זהו משה מוסיף.
זה
הכיבוש
הלכתחילה שהיה.
כן, זה הלכתחילה, נכון, ורואים פה בפרשת שבוע, נראה שאין בברית המילה, זה מה שאברהם אבינו, זה מה שהם מובטח לו, ארץ כנען, זה מה שמכונה ארץ כנען, כן? זה נחלת שניים וחצי השבטים. אם כן, על פניו זה קדוש יותר. תוסיפו לזה שיש פה את המחיצה הטבעית של הירדן. הירדן הוא מחיצה טבעית, לא רק הנהר, אלא גם יש שם יערות. אנחנו מרד אבשלום, הזכרנו, מרד אבשלום, פה ביער הזה, מעבר הירדן המזרחי, כן, במרד מתים 20,000 איש, אבל כתוב שוירב היער לאכול בעם. כלומר, היער הרג יותר אנשים ממה שמתו במלחמה. כלומר, מתוך 20,000 איש, 10,000 לפחות, מתו מחיות יער. המקום הזה הוא שטח בלתי אוויר, וכמו שהיום, זה כבר, כלומר, ואז נוצר מחיץ פיזי, נוצר גם חיץ מנטלי, כלומר, אנחנו לא מכירים אותם, כי קשה מאוד להגיע לשם, זה כמו להגיד למישהו מתל אביב, לנסוע ליהודה ושומרון, כן, אז הוא בטוח שכולם שם הולכים עם דובון ועוזי, ויורים כל היום, נכון? עם קנה מחוץ לחלון. הוא לא יודע שאנשים חיים שם בצורה נורמלית, בתים עם גגות רעפים אדומים, משחקים מגני משחקים, אותו דבר בדיוק, נכון? והצד השני זה כמובן הצד הנגדי, גם ההוא מיהודה ושומרון, בטוח שבתל אביב, כן, כולם הם, כן, יפי נפש כאלה, נראים אותו דבר, כן, בערב הם הולכים למועדונים ורוקדים עד אור הבוקר, כן? כי זה פער מנטלי שנוצר. הפער המנטלי הזה, אנחנו נראה אותו מופיע בסוף ספר יהושע, ביחס בין שניים וחצי השבטים, כן, לעם ישראל, שמחר אמרו ביניכם לבננו, כן, ואחר כך אנחנו נראה אותו בספר שופטים אצל יפתח, זוכרים? יפתח וגדעון? מה עושה יפתח כשאנשי אפרים באים אליו בטענות? שוחט אותם, נכון? הם באים אליו ואומרים, והם אומרים מוסי, בולד שוחט אותם אל הנהר, פה, ותופס מעברות עליהם, ככה עושה יפתח. מה עושה גדעון כשאנשי אפרים באים אליו בטענות?
זכר אותם, כי
למה... מצוין, אומר, לא טוב או ללא אפרים עם ציר אבי איזה, מורא לי קצת הראש וזה. כן? אז מה, אפשר להבין מצד אחד, שאולי גדעון הוא היה קצת יותר רגוע מיפתח, ויפתח הוא היה קצת יותר חמום מוח, ככה נראה. כן? אבל זה לא מדויק, כי תזכרו מה עושה גדעון כשהוא מגיע לאנשי סוכות ופנואל, והם אומרים לו איזה משפט ככה לא במקום, וזהו, בום! כן, דשת בשרם בקוצים ובקנים, מה קורה? גדעון, מהצד הזה, כשאנשי אפרים, שהם גם מהצד הזה, אומרים לו משהו, נכון? רגוע. יפתח, כשאנשי אפרים אומרים לו משהו, תזכו מה ראש מראשע, גלעד, קריית פועלי אבן, עקובה מדם, דרך ירצחו שכמה. יש פה שנאה בין שני הצדדים, למרות שאפרים זה אחים, כן? שנאה, כל הסיפור אנשי יבש גלעד. והגיבה, כן? שהם לא באים לעזרת עם ישראל, ואז ישר מחסלים אותם, כן? זה, יש מתח בין שני הצדדים האלה, רואים את זה עוד יותר בספר מלכים, איך המלוכה, במלכת ישראל עוברת מצד לצד.
למה היה החיץ הזה לא קיים, נגיד, כאילו, לצורך העניין מבחינת גיאוגרפית?
לא רואה שם... דווקא גיאוגרפית הוא קיים, בדיוק עכשיו.
אתה לא רואה את הצמחייה מאוד...
היום? נכון, אני הסברתי אז בשיעור הקודם, שמה לעשות היום, א', יש צמחייה גם, אבל הרבה פחות. כן, אבל היום כן, יש שם הרבה חקלאות.
אם היה נהר, היה עוד נהר.
אבל בדיוק, אבל היום אין נהר. למה? כי אנחנו היום תופסים את כל המים בכנרת, בסדר? ולא, וסוגרים בעצם את כל הנחלים פה אנחנו שואבים משני הצדדים, ואת הירמוך אנחנו מזרימים גם לכנרת, אז כמעט הירדן באמת לא מקבל מים. זה גם הסיבה שאין ים המלח. ים המלח פעם הגיע עד ערבות יריחו. ממש, עד איפה ש... כן, היום... דיר חג'לה. כן? דיר בית חוגלה זה צפון על ים המלח. בדרום הוא הגיע עד נחל צין. כן? נחל צין היום זה 20 קילומטר. זה קצה של הבריכות הדרומיות. נכון, אין שם ים המלח. הבריכות. אז 20 קילומטר מקצה הבריכות נמצא נחל צין. פעם זה היה הקצה. כן? נגיד נחל צין הוא התחבר לים המלח. ככה מה שם בגבולות, בפרשת מסעי. אז ים המלח הולך וקטן, כי אין מים, הוא לא מקבל מים, הוא הולך ונעלם.
יש מים אבל לאורך כל הירדן, זה...
לא תמיד. נגיד, אני לא מזמן נסעתי בבקעה, ואפילו באזורים פה, באזורים של צפון הירדן, כן, של מול גשר שם וזה, לא היה כלום, היה רק לגמרי. יבש כאילו.
אז יש מקומות שאנחנו
לא רואים את זה. גם כשיש, אז יש זרזיף כזה, זה כאילו 5 מטר שאתה עובר
מצד אחד.
מה?
איפה
שעברו לי?
היום?
שיש לגדר.
היום אתה יכול לעמוד. זאת אומרת.
באזור כביש הבקעה, אבל אי אפשר.
כן, כי יש גדר של גבול.
אוקיי, אז לפני כאילו?
לא. זה הגדר, כשאתה עובר על הכביש מעל ואתה רואה את הירדן מעבר לגדר, לא...
אני חושב שכדאי לנו להזרים מים בירדן,
שהרעיות יחזרו.
לא,
זה לא רחוק, אנחנו לא רחוקים מזה. לא, אנחנו לא רחוקים מזה. עכשיו, לאט לאט, המדינה עוברת למחזור, אז לא נעשה. פילים
מים.
כן, יש התפלה ומחזור וכל דברים האלה, אז נקרא אולי שוב. אז מה, מפעלי ים המלח התחיל לעשות בעיות. כסף, איזה, טוב. טוב, בקיצור, אז... אז מה זה אדון כל הארץ? אדון כל הארץ הוא שבאמת לרגע אחד בחציית הירדן נמחק הגבול. ארון ברית השם עומד על הירדן והירדן נמחק, ופתאום כן, הקדוש ברוך הוא אדון כל הארץ. כן, שני הצדדים של הארץ הוא אדון כל הארץ, ולרגע אחד שני הצדדים האלה מתחברים. כן, זה מתבטא אולי ב... כן, בשני, בהקמת המצבה פה באמצע, שהיא מחברת את שני הדברים. מה עושים? מה עכשיו המצבה? מה?
פשוט אין בור מים. אולי קיים.
לא הבנתי.
יש עדיין איזה בור באמצע.
כן, נכון, אבל כאילו באותו רגע שזה מתייבש, עכשיו כאילו לרגע אחד יש השקה בין עבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי, והקדוש ברוך הוא אדון כל הארץ. כן, הוא. זה בא להזכיר לנו שהוא בעצם אדון כל הארץ ולא... יהושע לוקח, בדיוק, מה?
את המצבה הם הקימו בתוך הנהר.
ככה כתוב, אבל מה הם עושים עוד? בואו נעקוב קצת אחרי המצבה הזאת. אז יהושע מקים בתוך הנהר, כן, את המצבה.
אז מה הם אמורים לשטוף את המצבה?
יפה, מצוין, נכון. אז אני בפרק... פרק ד' פסוק ט', ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים נושאי ארון הברית, ויהיו שם עד היום הזה. כלומר, פה בתוך הירדן יש מצבה ראשונה. כן, היא נמצאת פה. היא נמצאת בתוך הירדן.
היה רשום עליה משהו?
תכף אני אגיד, שהיה מצוינת. אני עוד רגע אנסה לנחש מה בדיוק על המצבה הזאת, בסדר? אבל עוד 12 אבנים, כתוב מוזכרות עוד קודם, ויאמר השם אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, אני פסוק ב', חזרתי אחורה, איש אחד, איש אחד, וצבו אותם למור, שאו לכם מזה מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים אחים, 12 אבנים. כלומר, גם לוקחים 12 אבנים מכאן, ומציבים אותו פה במלון, בגלגל. למה צריך לקחת 12 אבנים מכאן ולהציב אותם כאן?
להראות שיש חיבור שצדו שייך
פנימה. וזה ישתף, מה
אתה יודע לעשות? שני הדברים נכונים, כלומר, בסופו של דבר, לא עוזר להקים פה 12 אבנים, בעצם האבנים האלה זה האבנים שאני רוצה שיהיו. הם אבנים שהם עדות למעבר הירדן, אבל מה יקרה להם ביום יום?
לא
יראו אותם. לא יראו אותם, אף אחד לא יראו אותם, הם יתכסו ועם הזמן הם ישחקו. אז אני מוציא עוד 12 אבנים מכאן ושם אותם כאן. מה יקרה? יגידו 2.5 השבטים, רגע, למה אתה שם אותם כאן? מה, פה יותר קדוש? מה עושים 2.5 השבטים בפרק אף ב'? בונים עוד מצבה אחת זהה כזאת, איפה? צד שני, כן, מה, למה רק אצלכם? כן, מה, אצלכם יותר קדוש? כן? זה לא מזבח לעלות עליו עולה וזבח, נכון? הוא אומר, אם לא מדאגה עשינו את הדבר הזה, לא לעולה, אבל הוא אומר, נעשה נערנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם, כן? מחר יאמרו בניכם, כי יאמרו, ולא יאמרו מחר בניכם, מחר לבנינו, אין לנו חלק, אין לכם חלק, באלוקי ישראל, אין לכם חלק באשם, כן? אז כדי שלא יחשבו, אז עכשיו בעצם מה הם עושים? הם עושים מצבה זהה בצד השני.
זה היי, באמת שאלו אותם איזה
שקטה. מה?
מתי שאלו אותם איזה שקטה? היה איזה קטע שהם הזכרו להם את זה באמת בפועל, וזה... הרי הם עשו את זה כדי שגם יהיה קשר ביניהם, כאילו שלא יהיה...
כן,
לא יגידו שהם...
גומרים, הרי יהושע בסופו של דבר מעביר את זה לכאן. כן, זה בדיוק, כל פרק כ"ב שם דן לזה, אנחנו נגיע לזה. בסדר, נגיע לזה. בכל אופן, זה בדיוק מה שזה מבטא. אז עכשיו שיש מצבות משני הכיוונים. חוץ משני המקומות האלה של יהושע, אז פה זה בסוף ספר יהושע, פרק כ"ב. איפה עוד יש מצבה של 12 אבנים? איפה עוד אחת? בהר עיבל. בסדר, בהר עיבל. יש עוד אחת שנמצאת פה, בהר גריזים, בהר עיבל. עוד מעט נחזור אליה, כן? היא תהיה, יעמידו אותה אחר כך, מתי בדיוק ואיך ומתי לקחו אותה, זה חזק מסכת סוטה, אז אני מראה.
מה היה רשום על המצבה או על המצבות?
או, מה היה רשום על המצבה ועל המצבות?
היה צריך להקים מצבה בתוך נהר, כאשר המים אמורים לחסוך אותה.
נכון, מצוין, אז אני אענה על זה, אני אענה על זה, אני חושב. אני חושב שאני אענה על זה. דבר ראשון, אני רוצה להצביע על הכפילות ששמנו על לב אליה כבר בפעם הקודמת. תסתכלו... איזה? זה לא מזבח.
למה?
מי
שזה
מזבח? זה מזבח שמה?
לא מכירים.
מזבח, מזבח, זה 12 אבנים. נראה את זה, כשנגיע לשם אני אדבר על זה. אגב, גם לא ברור בכלל שהוא בצד הזה, כן? יכול להיות שהוא... כן, שהם בונים מצבה לעצמם בצד השני, אבל אני מדבר על זה כשנגיע לשם. בסדר. לענייננו, מה שיותר חשוב, הכפילות. אז יהושע, תסתכלו מה אחד הדברים שקורים. אני חוזר רגע לפרק ג'. בפרק ג' כתוב ככה, בפסוק י' ב', ואתה ככו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד לשבת. והיה כנוח כפות, רגלי הכהנים, נושאי ארון אדוני, אדון כל הארץ במי הירדן. מי הירדן קרתו, המים היורדים מלמעלה ויעמדו נד אחד, ויהי בנסוע העם מעוליהם לעבור את הירדן, והכהנים נושאי... ומה עם 12 אנשים? מה הם צריכים לעשות? קחו 12 אנשים, ומה הם יעשו? מה? לא, אז בהם... לא כתוב. פרק ד' כתוב פסוק א', ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. נכון? אז כבר עם ישראל סיים לעבור?
סיים
לעבור. ויאמר אדוני ליהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד משבט, וצבעו אותם לאמור, שאו לכם מזה מתוך הירדן מיצר רגלי הכהנים, אכן 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון אשר תלינו, ואז יהושע עושה, למען תהיה זאת עוד בקברכם, כי ישאלו בניכם מה האבנים האלה, אמרתם להם, וכו', והיו אבנים לכם לזיכרון. אז עכשיו השם מצווה אותו, לעשות את זה, ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, אני פסוק ת', פרק ד', פסוק ת', הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נושאי ארון הברית, והיו שם עד היום הזה, והכהנים נושאי ארון עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר אשר ציווה אדוני את יהושע לדבר אל העם, ככל אשר ציווה משה את יהושע, וימהרו העם ויעבור. רגע, העם כבר סיימו לעבור, אז למה צריך, מה הם עוברים עכשיו?
יש פה תופעה. 12 אנשים.
מה? 12 אנשים. מה, לא, הם אמרו העם. תסתכל אפילו בפסוק.
חלק
מה. והם אמרו העם ויעבור. כן. והם אמרו העם ויעבור. והיא כאשר תם כל העם לעבור. כן. יש פה תופעה, ואתם מכירים אותה, פרשת נוח. מכירים את שיטת הבחינות של הרב רואר?
מה?
שיטת הבחינות של הרב רואר. לא מכירים. אולי יש את זה פה באיזה ספר.
יש למה,
נשאר. ספרי בראשית, כפרקי בראשית?
כן.
היינו, פרשת נוח, הוא כותב דברים מאוד מעניינים. נגיד, אנחנו קוראים פרשת נוח, אז לפעמים שם השם, לפעמים שם אלוקים, לפעמים המבול לוקח 40 יום, לפעמים לוקח 150 יום. פעם אחת אומרים שניים מכל, פעם אומרים מן הבהמה, מן החיה הטהורה שבעה שבעה, ומן החיה שאינה הטהורה שניים איש ואשתו. איך זה מסתדר? הרב רואה מראה שיש מה שנקרא שיטת הבחינות. כלומר, לפעמים יש את אותו סיפור בתנך, אותו סיפור, הוא מופיע משתי זוויות שונות. הוא מסופר פעמיים. אחד הדברים היפים שהוא מראה לגבי פרשת נוח כשהייתה עכשיו, זה ממש רואים איך הסיפור הוא מורכב בשני הסיפורים. הרי רש"י עושה פה קראתם את רש"י הפרשה, נכון? שאני אקרא לך תרגום, כולם קראו, כן? אז רש"י עושה פה, מי שמכיר, סלטות באוויר, כדי שכל החודשים יסתדרו. יונש, עשירי לתחילת ירידת המים, שביעי לסוף ירידת המים, העיקר שבסוף איכשהו זה ייכנס לו הכל בתוך שנה. אז אם תסתכלו בשיטת הבחינות של זה באמת לא צריך לעשות את כל הסלטות האלה, כן? פשוט שיש פה שני סיפורים שהם כתובים לפעמים קטע מהסיפור הזה, ואז מופיע שם הוויה, שם השם, ובסיפור השני, קטע מהסיפור השני, מופיע שם אלוקים, הרבה ציוויים כפולים נפטרים ככה, וחוזר חלילה, כן? ככה, הרבה סיפורים פשוט הרגו יפה את הסיפורים אחד בתוך השני, אנחנו אפילו לא שמים לב, כדאי מאוד מאוד דיין לפרשה שלנו. הספר קוראים פרקי בראשית, והוא הרב רואה הולך עם השיטה הזאת, לפעמים אני לא קצת אולי בצורה מוגזמת. כן, אבל באופן כללי הוא לא המציא אותה, היא כבר מופיעה אצל המערץ חיות עוד קודם. עצם השיטה אומרת שלפעמים יש בתורה שתי זוויות שונות על אותו דבר. למשל, פרק א' וב' בבראשית, נכון? שרש"י גם שם עושה, למה צריך לחזור? האדם כבר נברא, אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא בורא אותו שוב? רש"י אומר שזה פרט וכלל, נכון? פרק ב' מפרט את מה שהיה בפרק א'. כן, אז יש לה זאת, באמת אין בעיה, אז המערץ חיות באמת כותב את זה. גם הפרק א' ופרק ב' בבראשית, וזה נכון על עוד הרבה הרבה דברים. לא רק על זה, שתי בחינות לעבדים, שתי בחינות בשבת וכן הלאה. כן? אותו דבר כאן, בדיוק בסיפור שלנו, תסתכלו בתופעה המוזרה שיש בפרק ד' פסוק א'. והיא כאשר תם כל הגוי לעבור את הירדן, יש פה פסקה באמצע פסוק. פסקה באמצע פסוק זה תופעה שיש הרבה בתנ"ך, 40 ומשהו פעמים. רובן איפה? איזה ספר? יש ספר אחד מוצף בתופעה הזו, ספר שמואל. ספר שמואל מלא, מלא כולו מלא. וזה תמיד תופעה שאומרת דורשני. כלומר, כשיש פסקה באמצע פסוק, אז מה זה בא להגיד? או שיש עצירה, שאתה צריך להבין, תעצור, אל תמשיך, או שיש קטע שהוא חסר, כן, ואתה תשלים לבד מה חסר פה בזה.
יש עוד...
מה? נכון. כמו למשל, שאמר מות ששם אין פסקה באמצע פסוק, אבל המדרש עושה את זה, נכון? כן? בפנחס יש, בתורה יש מעט פסקות באמצע פסוק. מה? יש 2-3 כאלה בתורה. ובספר שמואל יש מעל 30. ופה הנה יש אחד כזה בספר יהושע. ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, ויאמר אדוני אל יהושע לאמור. כבר העירו על זה מפרשים לפניי, שבאמת ההמשך הישיר לפסוק א' הוא נמצא בפסוק תצוויים. גם שם כתוב, בפסוק תצוויים, מה כתוב? אשר תמו כל הגוי לעבור, ויאמר השם אל יהושע לאמור, אותו משפט בדיוק, ומה כתוב? צווה את הכהנים, נושאי ארון העדות, ויעלו מן הירדן. זה מה שצריך להיות ההמשך. כל הגוי תמו, מה עכשיו עושים? תוציא את הכהנים החוצה. במקום זה יש לנו פה 15 פסוקים שמספרים שוב את כל הסיפור. השם מצווה את יהושע, קחו לכם 12 איש משעוות, ואז וכו'. הזווית פה היא כמובן זווית של הדגש היא על לקיחת האבנים לזיכרון, שלא מופיעה כמעט בכלל בסיפור הרגיל, ופה היא מאוד מאוד מודגשת וכו'. ומה שמודגש פה, עד תום כל הדבר אשר ציווה אדוני את יהושע לדבר את העם, ככל אשר ציווה משה את יהושע. מה ציווה את משה את יהושע לדבר אל העם? מה הוא רוצה שהוא ידבר אל העם? אז אני חושב, יש לי הצעה מה הוא ציווה. מה?
ושימוי דברי השם אלוקיכם בפסוק ט'.
כן, אבל מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה שימוי דברי השם אלוקיכם? מה זה? אני חושב שכשמסתכלים בדברים, בציווי על יום מעבר הירדן, דברים פרק כ"ז, אז רואים דבר מעניין. כדאי לפתוח כי יש שם משהו מעניין. שלא אפשר לפרש אותו בשתי צורות, חז"ל משכו לכיוון אחד, אבל לא חובה. ויצב משה, פרק כ"ז בדברים, ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, והקמותה לך אבנים גדולות וסלתה אותם בסיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעובריך. מה זה בעובריך? כן. בעובריך, תוך כדי מעבר, בעובריך. למען אשר תבוא אל הארץ, אחרי אתה לא תגיע לצד השני, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וזבת לך עבוד רש. אחר כך כתוב פסוק ד', והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה בהר עיבל וסלתה אותם בסין. הציווי להקים את האבנים בהר עיבל הוא נפרד מהציווי על אבנים באמצע הירדן. זה לא אותם אבנים, אז חז"ל באמת עושים סיפור שלם, איך בדיוק עם ישראל באותו יום יכל, ביום אשר תעברו את הירדן, יכל להקים בהר עיבל. אבל פשט הפסוקים הוא מה? שיש הבנים שמקימים באותו יום, ואחרי שאתם עוברים, אז אתם מגיעים להר עיבל, כי באמת זה כמעט בלתי אפשרי להגיע. בלתי אפשרי להגיע להר עיבל באותו יום, בטח לא עם אבנים כאלה גדולות, בטח לא עם...
שחרו במלון.
בטח לא עם ירושלים, כן. נכון, אז האבנים שבמלון זה אותם אבנים. אז יש מחלוקת בחז"ל, האם לקרב את הר גריזים והר עיבל לירדן, שתי גבשושיות, או לטעון שעם ישראל הולך 60 מיל באותו יום, שזה גם בלתי אפשרי, כן? איזשהו נס ודאי קרה שם, או שההר בא אל מוחמד, או שמוחמד בא אל ההר, כן? משהו ודאי, כן, חייבים להזיז שם, או את הר גריזים והר עיבל להזיז לפה, או לגרום לכך שעם ישראל יעופו לכאן. הצורה הפשוטה היא שבאמת כנראה זה מה שעושה יהושע. כלומר, רגע, אני אתאר את הסיטואציה, עוד שנייה אחת. יהושע, נחרטים מהירדן, עומד יהושע, הכהנים עומדים שם, יהושע מציב בתוך הירדן 12 אבנים, כמו ממש בהר סיני שמשה מקים מזבח, 12 מצבה, כאילו כנגד 12 שבטי ישראל, מקים מזבח, ועומד שם יהושע, ומה הוא מקריא? כל, כן, ברית התורה. וכותבים אותו על זה, נכון? זה יימחק, אבל למה זה חשוב? זה יימחק דומה. אז למה עושים את זה? זה מעמד הכניסה לארץ. מעמד הכניסה לארץ, מה הוא אומר? אם אתה לא תקיים את התורה, לא תתכנס. אתה נכנס על מנת שתקיים את התורה. איך זה בלשון חז"ל? מסכת סוטה?
ארץ תקי.
מה?
ארץ תקי.
בלשון חז"ל, חז"ל מתארים איך הירדן הולך ומתגבה, כן? 12 פרסה כנגד מחנה ישראל, הולך וגובה וגובה וגובה, ויהושע אומר להם שעל מנת כן אתם נכנסים לארץ, ואם לא, כן, מה הם באים ושוטפים אותיכם, אומרת הגמרא, אותי ואתכם, כן, ככה אומרת הגמרא בסוטה. זה דרך של הגמרא להגיד שזה מה שהיה באמת, זה התנאי. וזה בדיוק כתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך למען אשר תבוא אל הארץ. לא תעשה את זה, לא תגיע לארץ. אין דבר כזה. כלומר, בעצם יש פה מעין תנאי, וזה בדיוק, אני שאלתי אותך מקודם, מה עושים ה-12 אנשים של יהושע? כן? כל ההר עובר, יהושע קורא את התורה, לא קורא את התורה כמה זמן לוקח, כמה שעות, נכון? לקרוא מההתחלה, בסוף, ובינתיים, 600,000 אנשים עוברים. 12 אנשים, איש אחד השבט, מה הם עושים? כותבים ושומעים, נכון? זה התפקיד שלהם. הם מייצגים את עם ישראל כולו, הם 12 איש שמייצגים את עם ישראל, ולשמוע את התורה, כשכולם עם כל החבילות וזה עוברים, 12 איש הם מייצגים את עם ישראל. אחר כך, 12 אנשים האלה הם גם לוקחים את זה, ולוקחים עוד אבנים, כן? עוד 12 אבנים, ומוצאים אותם החוצה כדי שזה יישאר לנצח. כן? כדי מזכרת למעמד הזה. אבל זה מעמד, זה כמו מעמד הר סיני. זה לא משנה שזה יימחק. זה מעמד שקורה, מעמד חציית הירדן. הם כותבים, וכל העם עובר. ומה הם רואים כל העם עובר? שמה? שמה שעוד, את ארון ברית השם, ואת התורה נכתבת על ה...
מה, המזבח היה בנוי בצורה של ריבוע?
כנראה בדרך כלל 12 אבנים זה מזבח. רואים את זה אצל אליהו, רואים את זה בעמי.
אבנים היה בנוי בצורה של ריבוע. זה היה מספיק שארבעה אנשים
הם כותבים. אני לא יודע בדיוק איך הם התחלקו, עשו תורנות. כיסא חם, לא יודע בדיוק איך זה, אבל יותר יכול להיות גם שאחד כתב. יכול להיות גם שאחד כתב. מה שחשוב הוא שיש שם 12 איש ששומעים את יהושע קורא את התורה מהתחלה עד הסוף. כל אחד מייצג שלי. זה מעמד. בינתיים כל העם עובר. כל אחד שומע פסוק פה, פסוק שם, אבל כל העם עובר, אין ושומע, רואה את יהושע קורא את התורה. זה בדיוק הפסוקים שקראנו מקודם. כן? והכהנים נושאי אהרון עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר אשר ציווה אדוני את יהושע לדבר אל העם ככל אשר ציווה משה את יהושע וימהרו העם ויעבורו. למה צריך למהר? מה יקרה ברגע שיהושע יסיים לקרוא את התורה? אין, הירדן זה, ממשיך. התורה עוצרת כרגע את הירדן. כן, התורה היא זאת שמאפשרת את הכניסה לארץ. זה תקים בעוברך, למען תבוא. זה בדיוק מה שאומרים הפסוקים בדברים. מה? לא מקובל?
לא, לא.
הצעה, כן? לא חייבים לקבל. בכל אופן נראה לי שזה אם כן, וזה בדיוק הכפילות כאן, הכפילות. הפסוקים פה, פסוקים א' עד ת' באים להדגיש את הנקודה הזאת של קבלת הארץ, אמרת התורה, זה בלשון חז"ל, כן.
התורה,
מסתכל
על הבורות, התורה היא כאילו עד הקטע הזאת של הנהר.
לא, מה, כל התורה כבר ניתנה. ספר יהושע אנחנו נמצאים עכשיו. כל התורה. אולי רק ספר דברים, לא יודע.
זה מידתי. לא, לא, זה כבר בישוע.
לא, לא, זה הכל, נראה לי כבר הכל. בפשטות הכל, אני לא יודע, כן? לא כתוב איזה חלקים, אני לא יודע, אבל בפשטות הכל. הוא מקריא את כל התורה כולה ככה, מקצה לקצה וזה. בלשון חז"ל בסוטה, נגיד על 12 אנשים האלה, אומרים חז"ל, כשיהושע אומר, גושו הנה ושימו את דברי השם אלוקיכם, שואלים חז"ל, רגע, איך גושו הנה ושימו את דברי השם אלוקיכם? איך יכול להיות שכל העם ניגש אליו? מה, 2 מיליון איש ניגשו ליהושע ושמעו דברי השם? אז אומרים חז"ל, צמצמם בין שני בדי ארון. כן? ובמילים אחרות, הוא היה איזה נס וכולם נכנסו בין שני הבדים של הארון. ואיך זה קרה במציאות?
כולם עברו ליד הארון.
כן, ושני מסריש עמדו בין שני בדי ארון. שני מסריש הם היו צמצום, כן? הם היו לצמצם את כל העם לשני מסר אנשים. צמצמם בין שני בדי ארון, והם שמעו בשם העם. כן, זה מה שהם חז"ל מתכוונים. הם מייצגים את כל העם.
כמו שהארון לא תופס מקום.
נכון, שמקום ארון, לא, ברור שזה מה שהם מתכוונים. ברור שהם מתכוונים שהארון לא תופס מקום. הארון הוא רק כלי, כן? הוא אינו מן המידה. מקום הארון אינו מן המידה. הארון, כל מה שיש פה זה התכולה שלו. הוא עצמו, כן, בסדר, נמצא וכן הלאה. יפה. אז זה בעצם המשמעות של הכפילות כאן. זה בעצם סגרנו את נושא חציית הירדן. זהו, נגענו פה בעוד איזה דברים, אז אנחנו עוברים מזה אל ברית המילה. עד כאן זה היה חזרה עם קצת תוספות. והעם עלו מן הירדן, אז אני בפרט פסוק יוטט, בפרק ד' פסוק יוטט. והעם עלו מן הירדן, בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו למותר לציין, בעשור לחודש הראשון, זה מזכיר לנו כמובן את מה שקורה לפני 40 שנה באותו תאריך. כן. ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל. היום על בני ישראל לאמור אשר ישאלו בניכם אחר את אבותם לאמור מה האבנים האלה, זה כמובן מזכיר לנו את פסח. והודתם את בניכם לאמור ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה, אשר הוביש אדוני אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עבריכם, כאשר עשה אדוני אלוהיכם ים סוף אשר הוביש מפנינו עד עברנו. הנה הקישור, ים סוף, ירדן. אני רק אציין עוד הבדל אחד, בים סוף המים יצרו משני הצדדים ובירדן מצד אחד. תזכרו את זה כי אחר כך נראה שזה קורה פה בעוד דברים. עוד דברים
רגועים.
כן, נכון, וברגע זה יורד פה מדובר בנהר ולא בים. נכון, אני משתמש, אני רוצה להגיד שגם בהמשך נראה כאילו שיש עוד דברים שהם רק חצי ולא שלם, לא כפול, כמו ב... זוכרים עוד דבר כזה פה? בספר יהושע שהוא בהקבלה לשם? עוד מעט נראה. טוב. למען דעת כל עמי הארץ את יד אדוני כי חזקה היא, למען ירתם את אדוני אלוהיכם כל הימים. פרק ה', הנה, סיימנו, מצינו את הירדן, הגענו לארץ, הלאה. ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, צד המערבי, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש אדוני את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברם, וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. כן, זה מגיע, השמועה מגיעה עד לכאן, עד לאזור הים. עד הים, מקיפה בעצם את כל הארץ. למה זה חשוב לספר?
כמו
עד למעשה. מה? אני חושב שזה קשור לפסוק הבא. בעת ההיא אמר אדוני אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שני. בעת... מה?
יש מנוחה, כאילו זה רגע כזה...
תחשבו מה קורה, אם עם ישראל עובר, ועכשיו הוא עושה ברית מילה, כולנו זוכים את סיפור שכם, נכון? 600,000 איש, אחרי ברית מילה, מה זה עוזר? בעת ההיא! אז עכשיו אנחנו מבינים שלא מספיק לחצות את הירדן. וחציית הירדן הושגה גם הרתעה שאפשרה את ברית המילה. בסדר? זה מה שחשוב, שכולם ישמעו.
למה
המשמעות?
אבל כשבמזרחים אכפת להם לעשות ברית מילה.
נכון, מה? כן. למה הם
לא עשו
אותה במזרחים? נו, אז למה לא עשו אותה במזרחים? מה? לא, לא. כמו חשוב, מצד אחד חשוב לעשות את ברית המילה פה. יש לך איזה רעיון למה?
כדי לעשות אותה בארץ.
כדי לעשות אותה בארץ. ברור שברית המילה צריכה לעשות בארץ. עוד קשור פשוט שבוע של הקורא השבת, כן? ברית המילה צריכה לעשות בארץ ישראל. בסדר? היא צריכה לעשות בארץ.
לא.
עוד מעט נחשוב על למה, בסדר? אז זה, ברית המילה צריכה לעשות בארץ. אבל איך עושים אותה בארץ? אז חלק מהזה, זה גם אם היו בעבר הירדן, לא בטוח זה היה עוזר להם, כן, אם הם ופתאום כולם היו שומעים ש 600 אלף איש מעלו לפני זה, או אפילו מספיק שרק אנשי יריחו היו מבינים את זה. כן, זה היה נגמר לא טוב. אז לכן זה מאפשר. לכן נראה לי שזה לשון פה הפסוק בעת ההיא, כן? שבאותו רגע, באותו זמן, אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים. אגב, אל הביטוי הזה עוד נחזור. חרבות צורים, ושוב מולד בני ישראל שנית. צורים כתוב פה חסר, אבל אני חושב שזה בכוונה. ושוב מולד בני ישראל שנית. מה זה ושוב מולד בני ישראל שנית? מתי יהושע אמר אותם הפעם הקודמת?
משה.
או, משה, אז יפה. אז יהושע אומר שנית, שהשנית שלו היא משהו למשה. כלומר, באיזשהו מקום, יהושע ממשיך מאותה נקודה שמשה עצר. אני אעשה עוד מעט לחשוב על זה, כן? מה קרה אז במילה של יהושע? של משה. ויעשה יהושע חרבות צורים ויאמר לבני ישראל אל גבעת הערלות. שתי אפשרויות לפרש את המילה גבעת הערלות, ש... כמו שאתם מבינים. או שהייתה שם גבעה, כן, ועליה אומה לבני ישראל, או שהייתה גבעה של הערלות. אם יש 600 אלף איש, אז היא נפרת לגבעה של הערלות. וזה הדבר אשר מה ליהושע, כל העם היוצא ממצרים על זכרים. כל אנשי המלחמה מתו במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים, לא מלו, לא מלו אותם ההורים שלהם. כי 40 שנה הלכו בני ישראל למדבר, עד תום כל הגוי, אנשי המלחמה היוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול אדוני, אשר נשבע אדוני להם לבלתי הראותם את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. ואת בניהם הקים תחתם, אותם מה ליהושע, והראלים היו, כי לא מלו אותם עד הארץ. והיא כאשר תמו כל הגוי להימול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. יש פה דברים מאוד יפים. כמה דברים מאוד יפים. דבר ראשון, הרבה הקבלות בין שני הדורות. כן? כאשר תמו כל הגוי להימול, ולעומת זאת, כאשר, כן, תמו, עד אשר תמו כל אנשי, כן? איך זה כל אנשי המלחמה? עד תום כל הגוי אנשי המלחמה. את אלה תמו, כוונה שהם מתו, ואלה תמו להימול. כן.
למה לא
מעלו אותם? זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים שלא מעלו אותם. התורה רק רומזת לזה. איפה התורה רומזת לזה?
שהם לא עשו פסח.
נכון, כן. וזה שהם מעבירים בספר במדבר, לא מתחיל בפסח שעשו, אומר רש"י שזה הגנאי להם. למה? שלא עשו אלא אותו הפסח. כל זמן 40 שנה, מהם שהיו במדבר, לא עשו אלא אותו הפסח. רק בפסח של שנה שנייה הם עשו.
לא היה רוח.
מה? חזר אומרים שלא הייתה רוח צפונית, זה כבר קצת מכניס את המשמעות, מה המשמעות של רוח צפונית.
לא,
אבל כאילו
במדבר, זה סופן...
אין להם טעם גם לעשות פברית מילה בצארץ.
למה? הם
לא נכנסו לארץ.
תגיד את זה עכשיו ליהודים שם.
לא.
חסר הארץ,
תגיד להם שהמצוות שלהם זה רק...
ציונים.
יש פה גם ברית עם הארץ, ביחד עם ברית עם
מילה. אז כן, זה יפה. כמובן שהכל מתבסס בסופו של דבר על הברית עם הארץ, עוד מעט נקרא את זה, עוד רגע.
יש את העניין של הפריאה, שזה היה בעייתי
לעשות. נכון, מצוין. אז אנחנו אומרים שבאמת כל ההבדל היה פריאה, כי הם עשו ברית ולא עשו פריאה. פריאה זה החלק היותר מסוכן. איפה חז"ל הגיעו לזה? מהביטוי גלותי. פריאה זה לגלות את הבשר,
אתה יודע? לא יאמן המקבור.
מה?
לא יאמן
המקבור.
זה, אבל הוא כבר יאמן. המקבור זה רק כמו מזגן.
כן, כנראה שזה לא באמת הבעיה הטכנית הייתה. אני מסכים איתך, וכנראה שהבעיה לא הייתה טכנית. ויאמר אדוני ליהושע, היום גלותי את חרפת מצרים עליכם. צריך לחשוב מה זה חרפת מצרים. מה זה חרפת מצרים? אם זה זה שהם לא מלו, אז זה חרפת המדבר. כל המפרשים פה, הרדה, כולם מתפרשים מה זה חרפת מצרים. עליכם, עוד מעט ננסה. ויקרא שם המקום ההוא גלגל. כן, משם לגלות, עד היום הזה.
חרפת מצרים שהם אמרו... שיהיה דם במדבר.
ברעה הוציאה.
מה?
ברעה הוציאה.
כן.
זו חרפה, מה חרפה הרי זה? שיש.
מה?
שזה
אותו אדם, וזה שהם עושים עכשיו ברית, זה מזכיר את החרפת מצרים, שמצרים אמרו שהם ימותו במדבר, והם לא...
עוד משפט אחד. אחד הפירושים, להיום גלותי, נדמה שהרבה אומר את זה, זה המשך הפסוק. למה אמרו מצרים ברעה הוציאה? להרוג אותם באוויר מול חלותם. כלומר, התפיסה של המצרים הייתה שעם ישראל יוצא, אבל הקדוש ברוך הוא מבלי כוח, כן, להכניסם לארץ. כן, לא יהיה לו כוח להכניסם לארץ. כשעם ישראל נכנס לארץ, היום גלותי את חרפת מצרים. לא קשור לברית המילה. עצם הכניסה לארץ היא, כן, חרפת מצרים, מה שמצרים, חרפו את המצרים, הוא שהקדוש ברוך הוא אין לו כוח להכניסם לארץ. זה אחד הפירושים. אז לפי זה זה לא קשור למילה, אבל הרבה פעמים מצאנו שהמילה חרפה היא כן קשורה למילה. איפה ראינו את זה? שחרפה היא קשורה יותר לאורלה, כן?
בשכם.
בשכם, נכון. חרפה היא לנו. אנחנו אומרים בני יעקב לאנשי שכם, נכון?
אני לא חושב שום מעמלק.
מה, עכשיו? נכון, פה הוא לא מגיע, אולי בגלל שאין פה את התורה. באמת, לא יודע. עוד איזה, רגע, עוד חרפה. איפה עוד ראינו שאורלה קשורה עם חרפה? אצל גוליאת ראינו. כי מי הפלישתי הערל הזה? כי חרף מערכות אלוהים חיים. בסדר? ככה אומר שם, ככה אומר דוד, גוליאת. וגוליאת אומר, אני חרפתי מערכות ישראל היום הזה. גוליאת אומר, אני חרפתי מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. ככה אומר גוליאת. דוד אומר, כי חרף מערכות אלוהים חיים. זה ההבנה של דוד, של חרף את מערכות ישראל, ובעצם לחרף, כן, לחרף את שם השם. בסדר? אבל אז, הרלב"ג אומר פירוש כזה בין. הרלב"ג אומר חרפת מצרים, אומר חרפה, זה קשור, חרפת מצרים היא האריות, היא האריות, שהם היו פרוצים באריות. זה היה החרפה. וברית המילה היא נגד אריות, היא נגד יצר העמים. ככה אומר יצר האריות, זה אומר רלב"ג, ולכן כשעם ישראל עושה ברית מילה, זה לגלות את חרפת מצרים, כן? זה מונע את חרפת מצרים, וכמובן, זה חייב להיות בכניסה לארץ, כי מה? נכון, כמעשה ארץ מצרים, או כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, כדי להיות בארץ אתה חייב קודם להיפטר מחרפת מצרים. נכון. יפה, אז זה בעצם, רגע של המקום הוא גלגל על יום הזה, אז רגע בוא נחזור קצת אחורה וננסה דבר ראשון וננסה להבין אז מה קורה פה. אז באמת, יש פה התחברות של יהושע לברית המילה הראשונה שעם ישראל עושה במצרים. ומה שקורה הוא מרגש שהדור הזה, יש לי עוד כמה דקות? הדור הזה הוא דור שעומד תחת דור יוצאי מצרים. ואת בניהם הקים תחתם, אותם על יהושע. מה זה את בניהם הקים תחתם? הם עכשיו מחליפים אותם. וזה שוב בול את בני ישראל שנית. למה מעלו את עם ישראל בפעם הראשונה ביציאת מצרים?
שידע.
כי עשו פסח, נכון? פסח ומילה, מה מהווים פסח ומילה? מה הקשר ביניהם?
שני
הכרת היחיד על מצוות עשה. בסדר? אלה שתי מצוות עשה היחידות שיש עליהן כרת. אולי עוד אחת, בסדר? שתי מצוות עשה היחידות שיש עליהן כרת. לפחות שתי המפורשות, בסדר? איך יכול להיות, איך אפשר לתת כרת על מצוות עשה? מה? זה שהוא לא עשה משהו, אתה תזה מכרת? תשובה? תשובה, שתי מצוות האלה הן מצוות שמכניסות את האדם לעם ישראל. מילה במישור הפרטי ופסח במישור הכללי, כן? לתוך המישור הלאומי, כן? למשל ביציאת מצרים, או בתקופת חזקיהו וכן הלאה. אז כאשר אדם לא עושה את המצוות האלה, לא שאני גוזר עליו כרת, אלא... כן, הוא פשוט נשאר מחוץ לעם ישראל. נכון מאוד, ולכן גם הן תלויות אחת בשנייה. כן, שאי אפשר לעשות פסח אם אתה לא... הרי זה הקשר בעצם בין שתי המצוות האלה.
אז רק רגע, מה המצוות עשה שאני חייב עליה כרת? זה הקורבן פסח?
קורבן פסח. אדם שלא יקרים קורבן פסח ונחרטה הנפש ההיא.
אז כיום אין קורבן פסח.
כי אפשר, אנוס.
אז מה אנחנו
נקראים? אנחנו נקראים אנוסים. לא אנו על אדם שהוא אנוס, אלא אדם שהוא הזיד ולא יקרים קורבן פסח. בסדר, אז הוא בקרב. בכל אופן, גם היום זה לא בטוח שאי אפשר, אבל לא משנה. בכל אופן, לענייננו, אז אלה שתי מצוות שכנה, עד כדי כך שיש הווה אמינה ברש"י מביא את הארמיה, הופיעה בחז"ל, וכי יגור איתכם גר ועשה פסח להשם. אומר רש"י, מה זה וכי יגור איתכם גר ועשה פסח להשם? יכול מיד, אדם, כל אדם שמתגייר, ישר יעשה פסח, תלמוד לומר, כאזרח הארץ. כלומר, יש הווה אמינה כזאת, שמה, שאדם שמתגייר, מה הדבר הראשון שהוא עושה? למה שלא שאיתו לולב, ידליק נרות, מגילה, משהו, למה לא משהו אחר? לא, פסח, כניסה לעם. יש אב האמינה כזאת, שגר, אחרי שהוא מעל טבל, פסח. יש אב האמינה כזאת. לפעמים הוא חכה על פסח, ורק אז הוא מצטרף. בכל אופן, אז זה להיכנס לעם ישראל, להיות חלק מעם ישראל, לעשות פסח. עם ישראל עושה את זה, וזה הכל כהכנה לקראת כניסה לארץ. מה מתברר? אחרי הפסח השני שהם עושים במדבר, חטא המרגלים. לא עומדים להיכנס לארץ. כן? מחכים באמת. כל 40 שנה האלה מחכים כי יודעים שלא עומדים להיכנס לארץ. כמו שמישהו אמר, אין טעם. כן, אין טעם. ברית המילה היא קשורה עם ברית הארץ. זה מה שרואים בפרשת שבוע של השבוע, באמת, זה הטוב. פרשת לך לך, בראשית. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו וכולי, ימול לכם ונמלתם, כן? ונתתי לך וזרעך אחריך את ארץ מגועיך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי לכם להם לאלוהים. כלומר, ברית המילה היא קשורה לארץ, היא קשורה, ולכן חייבים לקיים אותה עם הכניסה לארץ. זה חלק מהזה, להקים הר חדש, גבעת ההרלות בארץ ישראל, כן? זה חלק מהנקודה. אני אגיד משפט אחרון שאני חושב שהוא כלול במילים חרבות צורים, וזה הנקודה פה. הנקודה של כל ברית המילה היא שהיא מאפשרת את כיבוש הארץ, נרמזת במילים חרבות צורים. את החרב אנחנו נפגוש עוד מעט שוב. למה חרבות צורים? למה צריך חרב לעשות ברית מילה? זה מאוד מפחיד לעשות ברית מילה עם חרב. סכין קטן זה יותר נחמד.
זה מראה שהם רציניים במלחמה.
כן, או, חרב זה כבר כלי של מלחמה. כלומר, עושים את הברית עם כלי של מלחמה. זה מה שרוצים להגיד פה. נכון? זה הנקודה. כלומר, הברית מילה היא בעצם החרב, עושים אותה עם אותה חרב שאחר כך הולכים להילחם. החרבות צורים מוזכרות אחר כך אצל המלאך השם שעומד בחרבו שלופה בידו, זה החרב, ויהושע שואל אותו, עלינו אתה אם לצרנו, כן? זה בדיוק אותו הלשון. חרבות הצורים הם כנגד החרב שם עם עלינו אתה אם לצרנו, שזה בדיוק הנקודה. זו ההכנה הרוחנית לכניסה לארץ. מיד אחרי שעם ישראל יעשה פסח ומילה, הוא יפגוש את מלאך השם עם חרבו שלופה בידו. אז חרבות הצורים האלה זה חלק מהמלחמה, זו ההכנה למלחמה. צריך לעשות את ברית המילה, וכך אתה נעשה ראוי לכבוש את הארץ. אתה עכשיו ראוי, כן, בעצם מקום, זה קשור למה שנאמר פה מקודם, שמעשה ארץ מצרים, מעשה ארץ כנען, מי שלא ראוי לגור בארץ, כי הוא לא מתמודד רוחנית מול הקשיים בארץ, בהקשר של הברית מילה, של תאוות, של יצר עריות, הוא לא יכול להילחם על הארץ. רק אחרי שאתה מתמודד רוחנית, אתה גם יכול עכשיו לכבוש את הארץ. אז זהו ברית המילה, וזה, כן, מאפשר עכשיו את הכניסה לארץ. נעצור פה פעם הבאה, נראה את הפסח ואת מלאך השם. Yeah.